No, Dove. עכשיו שיש הקלטה אפשר טוב. אנחנו בכוזרי, מאמר ראשון, פסקה פ. עמוד חפה במהדורה המצויה. מה? במהדורה הנכונה חפה, אנחנו בפסקה פ. טוב, פ, נחזור לענייננו. הודיע נינה, איך קמה דתכם? איך נתפשטה ונתקבלה? איך הגיעו הדעות לידי הסכם לאחר שהיו חלוקות? ובמשך איזה זמן הונחו יסודות הדת? עליהם נבנתה ואחר כך נתחזקה ולבסוף נשלמה. שהרי, תחילת כל דת אינה בלא ספק, כי אם ביחידים שחזקו איש את רעהו, במתן תוקף לאמונה אשר ירצה האלוה ביגלותו, עד אשר נוספו עליהם רבים, בגבור השפעת היחידים על זולתם, ובבוא לעזרתם משה למחיח את העמונים לקבל את האמונה ההיא. אכן כך, אפשר להגיד גם כן על האסלאם באותה מידה. לא, אותו דבר, פחות או יותר. אולי תקופה יותר קצרה אצלם, אבל תהליך דומה. מה שקצת מפתיע בשאלה הזאת זה שהוא נראה שהוא מתעלם מכל מה שנאמר לפני זה. אבל ככה אריאל ניסח את השאלה הזו. זה כדי לפתוח עכשיו דיון ארוך מאוד של כמה וכמה עמודים על הדברים האלה, ותוך כדי, כמו שכבר הבנו, יהיו כל מיני נושאים צדדיים שיעלו. אבל כאן הוא יברך בהמשך את נושא השבת וידבר על ה... יחזור לדבר שוב, וכמובן כל הזמן זה נמצא ברקע, על ההבדל בין חוכמת ישראל והפילוסופיה וכו' וכו'. טוב, אומר לו אחרר, בדרך כזו תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל שהותחלו על ידי בני אדם. דווקא הוא מתייחס כאן לפילוסופיה ולא בתשובה שלו לנצרות. כן? בדרך כזאת תקומנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדות על השכל. אי אפשר להגיד את זה אחרי מה שראינו על הנצרות בדיוק. כן. זה לא השכל שהוא הצד החזק שלה. אבל פשוט, אחרי, יש גם מקצוע כזה בהיסטוריית הדתות או היסטוריית האידאות. כן? ככה. מלמדים את הדברים, ואכן יש תאריך. כן? משל שואלים, מי הפילוסוף הראשון? תשובה, טלס. מתי זה קרה? 560 ו... מינוס 568, 7, 6, תלוי בהיסטוריון, לא משנה. זאת אומרת, יש תאריך של ההתחלה של הסיפור הזה. כן? פותח דף חדש בהיסטוריית האידאות, או הדתות, או האידיאולוגיות בעולם. בסדר? מתי התחילה הנצחות? גם כן. אפשר לתת תאריך. מתי התחיל האסלאם? גם כן. יש רק יוצא דופן אחד. כי ההתחלה של ישראל לא תואמת את ההתחלה של הסיפור שאותו ישראל מספר. יש תאריך ליציאת מצרים. ואפילו אם נגיד אברהם, יש תאריך ליציאת אברהם מאור כשדים, כן? אבל זה לא תחילת הסיפור, תחילת הסיפור זה בריאת העולם. זאת אומרת, שנת האפס היא באמת שנת האפס. היא לא שנת האפס לעומת דברים אחרים. זה לא משהו יחסי, זה משהו אם מדברים על בריאת העולם, אז זה באמת ההתחלה של כל ההתחלות.
לא
ראיתי,
זה קשור ליהדות, חיים.
היהדות
התחילה בשלב מסוים.
לא.
העם מתפתח כמושלם, יש את העם העברי, יש אחרי זה את העם היהודי בתקופה מאוחרת יותר, אבל יש
איזושהי... זה מה שהולך להסביר לו. יש כאן להשלחה כאן, מקרה שונה לחלוטין משאר המקרים. אנחנו, כשמספרים את הסיפור, מתחילים מבריאת העולם. זה שנת האפס.
לפני כן אמרנו שהוא מדגיש דווקא את יציאת מצרים.
כן, כן, ברור.
עכשיו הוא חוזר כאילו דווקא לבריאת העולם.
לא. אוקיי, כי יש משהו שצריך להסביר אותו. ברוב, לא ברוב, בכל הדתות יש לך אירוע מייסד. לדעת אותו האיש שרוצים לדבר עליו. לא אצלנו. האירוע המייסד זה בריאת העולם. זה שונה. זה דבר אחד. אבל זה גם אומר משהו לגבי המהות של הדברים שמסופרים. למשל, נער חוזר לסיפור של הפילוסופיה, כי זה משהו מתייחס אליה כרגע. יש בצד אחד עובדה היסטורית, פילוסוף הראשון, אפשר להגיד מי הוא ומה, מתי הוא חי. אבל הפילוסופיה באה עם טענה אחרת. היא טוענת ש... השאלות שהפילוסופים שואלים נשאלו מאז ומתמיד. הפילוסופים.
אבל אין להם מסורת שהם יודעים מי שאל את השאלות האלה מתי.
לא משנה, יש טענה שאדם, ברגע שהוא יודע שהוא אדם, שואל את השאלות האלה מאז ומתמיד.
מאז בריאת העולם.
לא משנה, מאז ומתמיד.
זה אותו בריאת העולם שלך ליהדות.
לא, לא קשור אפילו לבריאת העולם. מאז ומתמיד, אדם שמודע לעצמו כאדם, שואל את השאלות של הפילוסופיה. זאת הטענה. וזה אמור לייסד את האמיתות של החקר הפילוסופיה הזה. כן?
זה טבעי אצל האדם.
מה זה טבעי אצל האדם? עובדה, עובדה היא, שיש הרבה אנשים שלא חיים במרחב התרבותי של הושפע מהפילוסופיה, שלא שואלים את השאלות האלה, שואלים שאלות אחרות. את יכולה ללכת למזרח? יש שמה שואלים שאלות אחרות.
זה תלוי בחינוך? בתרבות?
ותלוי בזה שכנראה איך הזהות האנתרופולוגית של מי ששואל משפיעה על השאלות שהוא שואל. כן?
אבל
אם
אתה
שואל
שאלה, אתה
לכן הטענה של הפילוסופיה היא בעייתית ביותר. זה נכון במערב. כי ככה הורגלו במערב לשאול את השאלות האלה. אבל מי שלא חי במערב או במרחב התרבותי שהושפע מהמערב, לא בדיוק שמע על השאלות האלה, שמע על שאלות האחרות. כן?
אולי לא
מעיז
להוציא אותם החוצה?
לא,
למה מעיז?
מה? שאל שאלות, שאל שאלות, ודאי, אדם תמיד שואל שאלות. בסדר, אז אם אתה רוצה להגיד שפילוסופיה זה הריצה מעובדה שאני שואל שאלות, אז זה לא הפילוסופיה, זה סתם.
עצם שאלת השאלה, אני
אפילו שאלה. לא, אבל זה לא הגדרה של הפילוסופיה, יש הגדרה לדבר הזה, אז צריך כאן לדייק בדברים האלה. כן? ולכן הוא אומר כאן, כן, שיש קודם כל, כשמדברים על תולדות הפילוסופיה, אכן יש תולדות של הפילוסופיה, זה לא מטריל מהופעת האדם. אלא זה בא במחב תרבותי מאוד מאוד מסוים, בתקופה מאוד מסוימת. וכמובן שאלה, למרות שהוא לא דן כאן בשאלה הזאת, מאיפה זה בא לי? הדבר המעניין, שאם בודקים באמת, מבחינת התאריכים, את מה קרה בכל העולם באותה תקופה, אז אנחנו מגלים דברים, דבר מאוד מעניין. זה תקופת חורבן בית ראשון. ובמקביל לאירוע ההיסטורי הזה, אנחנו רואים אכן מספר תופעות. אחת זה ההופעה של הפילוסופיה במרחב התרבותי של יוון. במזרח רואים תופעות אחרות, זה הופעת המיסטיקה. אם בסגנון של בודה, זאת אותה תקופה, או בסגנון סיני כזה או אחר, שזה גם באותה תקופה. זאת אומרת, היו כאן במקביל בעולם מספר תופעות שאפשר מבחינה היסטורית למקד אותן על ציר הזמן ולהגיד, הנה, יש כאן משהו שקורה בדבר של כמה שנים בכל העולם. וזה אומר דרשני. מה קרה? איזה שינוי מהותי התרחש בעולם שיכול להסביר שכמעט בבת אחת בכל העולם צצות, איך נגיד לזה? תורות חדשות לחלוטין. תשובת מניטו היא הפסקת הנבואה. הנבואה זה לא היה דבר ייחודי לישראל, זה הייתה תופעה כלל עולמית. זה נפסק בהדרגה, קודם כל אצל אומות העולם, ולאחר מכן אצל ישראל, וכאשר זה נפסק אצל ישראל, וזה תקופת חורבן בית ראשון, היו מספר תגובות במקביל, כל מרחב תרבותי, כל מרחב זהותי, הגיב בצורה המיוחדת לו, לתופעה הזאת. במרחב התרבותי של יוון, הופיעה הפילוסופיה עם הנחת אחת. מכיוון שהאלים לא מדברים היום, סימנו שהם אף פעם לא דיברו. לכן אנחנו דוחים את כל מה שנאמר לפני זה בצורה של סיפורים, אותם סיפורים שמוכרים היום כמיתולוגיה היוונית, אנחנו דוחים אותם. כי אנחנו לא מבינים אותם יותר, ואנחנו החל מעכשיו עסוקים אך ורק במה שאנחנו יכולים להשיג דרך הבירור השכלי העצמותי שלנו.
אפשר לראות את המיתולוגיה היוונית כנבואה?
המיתולוגיה היוונית זה הנבואה של יוון, בוודאי. לפני שזה הפך להיות למיתולוגיה, זה היה אוסף של סיפורים,
שנבואו על ידי מי? מי היו האומרים?
שהיו אומרים.
היו עם נביאים כמו שלנו.
בוודאי שכן. לא כמו שלנו, אבל בוודאי שכן. למשל, בדלפי, היה אורקל. אנשים היו באים אליו ושואלים אותו מה יהיה מחר.
אנשים שעסקו לאורך
דורות,
שבאו ושאלו את
האסטרולוגים. נכון, נכון, הוא התייחס גם לאסטרולוגים. כן, היום, היום.
הם לא יודעים שום דבר.
בסדר,
היום זה מתקשרים.
לא משנה היום, אנחנו לא כאן כדי לחלק תעודות לכל אחד. צריך להבין ש... אמנם כל זה קרה לפני אלפי שנים, אבל אנשים לא היו פרימיטיביים כמו שאנחנו נוטים לתאר אותם, שלא ידעו כלום על כלום, כי היה חסר להם סמארטפון ועוד כמה דברים. אנשים היו...
אבל ידע מסוג אחר
בכלל. שוב, אני לא עוסק בידע... זה פשוט עובדה. עובדה שאנשים היו באים, האורקל היה עונה להם כפי שהיה עונה להם, בסדר? ולפעמים היה מספר להם סיפור מסוים כדי שהם יוכלו להתחבר למה שהוא רוצה להגיד, ואותם סיפורים הפכו להיות המיתולוגיה היוונית. כן? וגם אם במשך יותר מ-2000 שנה התייחסו בבוז לנאמר באותם סיפורים, פתאום באמצע המאה ה-19, כשהתחילו לעסוק בדיסציפלינות חדשות כמו הסוציולוגיה, אנתרופולוגיה, אתנולוגיה, אז כמה אנשים התחילו להבין שיש משמעות לסיפורים האלה, והסיפור, הדוגמה המפורסמת ביותר זה הסיפור של תסביר של... של אודיפוס ופרויד. ומאותו רגע התחילו להבין שיש משהו חשוב בסיפורים האלה. וצריך אולי לחקור ולהבין מה אותם עמים רצו למסור מדור לדור דרך הסיפורים האלה. והתחילו באמת לחקור, לא רק... המיתולוגיה היוונית, אלא המיתולוגיה של כל העמים. בסדר. אבל המיתולוגיה הזאת היא מופיעה מבחינה היסטורית בתאריך מסוים, שהוא, אפשר להגיד זה מקרי, זה לא מקרי. חורבן בית ראשון. זה התקופה. אז זה התגובה, הפילוסופיה במובן הזה, זה התגובה של המרחב התרבותי היווני. מה הייתה התגובה של המרחב התרבותי היהודי? או העברי דאז? יותר דיוק. התשובה היא פשוטה מאוד. אנחנו נקרא את זה מחר בערב. מרדכי היהודי, המצאת היהדות. זה התגובה, לא, זה 100 שנה, לא 100, לא, 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 70, יותר, קצת יותר מ-100 שנה, סיפור של מגילת אסתר.
אז רגע, זה שחרור של עזרא ונחמיה בעצם?
לא. זה החלטה של עם ישראל, שהוכרח לגלות מארצו, להמשיך להיות נאמן, להמשיך להיות נאמן למסורת העברית של זקניהם. יכלו באותה מידה להגיד, טוב, הגענו לבבל, אנחנו נטמע בתור בבל, מה? למה לנו... במיוחד... בוודאי שהיו. בוודאי שהיו, והיו לא מעט כאלה, מסיבה פשוטה, טבעית, נגמר, טוב, מה? נעבור פרק חדש, כן? אז פרק חדש, בעם ישראל זה נקרא יהדות. ומתחילה אז התקופה של חז"ל. חז"ל הם אלה שהחליטו להישאר נאמנים לנאמר. וצריך להבין מה המשמעות של הדבר הזה, כי להיות נאמן למה שהוא, זה אומר... המשהו הזה זה התורה, כן? והם מחליטים להישאר נאמנים ואני מוסיף עכשיו את החלצי השני של המשפט, למרות שהפסיקו להבין את הנאמר במקרא. לא, 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 תורה שבעל פה יש מאז משה רבינו. לא, 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 לא.
למה הם הפסיקו להבין?
פשוט מאוד. כי יש הבדל בין עולם שיש בו נביא ועולם שאין בו נביא. זאת אומרת, אני קורא משהו, טקסט, שמזכיר כל מיני מושגים שאין לי מושג על מה, על מה מדובר. כן? יעקב שלח מלאכים לעשיו. טוב? איפה הוא פגש אותם? מי הם בזה? לא יודעים על מה מדובר. ואנחנו קוראים את זה כאילו מובן מאליו. אבל צריך קצת רצינות, לא? טוב, עכשיו יש בעיה. הפסוק הזה אני לא מבין אותו. מי אומר שאני מבין את הפסוק לפני והפסוק אחרי? גם זה לא מבין.
אז ההחלטה, זה הקימו
וקיבלו. על זה באה הגמרא, וזה מה שחשוב ביותר בגמרא במסכת שבת בדף פחת שמה, קיבלו היהודים, חזרו וקיבלו היהודים את התורה. באיזה מובן? גם אם אנחנו לא מבינים עוד מה שכתוב מבחינת הפשט שהיה ברור לבני ישראל כעברים, אנחנו כיהודים דרך חז"ל מקבלים על עצמנו להמשיך את הסיפור הזה. זאת אומרת, זה קביעה עקרונית כאן, זה לא סתם סיפור נחמד.
אבל
ומה זה עוזר לי אם יש משהו שאני לא מבין אותו?
עד אז לא היינו יהודים.
לא?
היו עברים.
היו עברים, למשל.
מה הפך אותנו ליהודים?
הגלות הפכה אותנו ליהודים. אבל המן זה... בסדר, נעזוב, נעזוב, כי המן זה אחד מהפרטים בסיפור הזה, כן? למשל, כששואלים את יונה, מי אתה? איך הוא עונה? יהודי אני? לא. עברי אנוכי. אז זה ההבדל. אחד יכול לענות עברי אנוכי כי הוא חי בתקופה של נבואה, והשני חייב לענות יהודי אני כי אני חי בתקופה של אין יותר, אבל אני מחליט להישאר נאמן. כמה עשו את המהלך הזה, אבל אני... זה נשאיר להיסטוריונים להגיד, אבל במהלך כל הגלות זה ככה. זאת אומרת, היהודי הוא זה, הוא מי שמחליט מרצונה החופשית. הפעם, להמשיך לקבל עליו את מה שכתוב בתורה. איך עכשיו אני יודע מה כתוב בתורה? חז"ל. חז"ל באים ואומרים לי היהודי, מה רלוונטי בשבילי בתורה של העברי. זה המהלך הגדול. יש גומות אחרות, במזרח מיסטיקה. אז המיסטיקה הזאת היא מתפרטת גם לכל מיני זרמים. בהודו מופיע בודה. האם זה דת? האם יש שם מושג של בורא? אין. זה יותר פילוסופיה דתית.
אז היום אנחנו צריכים בעצם להתאים את התורה, כמו שקיבלנו מחז"ל, לתקופה שלנו, כי עברו 2,000 שנה של גלות.
למה?
שיתאימו להיסטוריה.
כשנגיע...
מדברים כבר עם ישראל, עם ישראל
בארצו. כשנגיע לשלב שיש לנו סנהדרין, אז ניתן להם את הכבוד לעסוק בדברים האלה. בינתיים אנחנו עסוקים בכשרויות ועוד דברים כאלה. לא, בסדר, אולי זה חשוב, כן, אבל מבחינה מהותית אתה צודק, יש מושג שנקרא תורה של משיח. וזה בדיוק התפקיד של הסנהדרין שיקום, לברר את הדברים האלה. בסדר? אז נחזור לדברים שהוא עונה לו כאן. אז אם אתה מדבר על הדברים השכליים, הפילוסופיה, אז קודם כל אתה צודק בתיאור שלך. באמת, יש תאריך שהוא אפס, שהוא התחלת ההיסטוריה. היהדות, מכיוון שהיהדות זה לא התחלת, זה לא אפס. אלא זה, אני ממשיך להיות נאמן למה שנאמר בתורה של העבריים. והתורה הזאת מתחילה מבראשית, אז אתה לא יכול להגיד לגבינו שאנחנו, ההיסטוריה שלנו דומה למה שאתה תיארת למעשה, כן? אז הוא אומר כאן, בדרך כזאת הוקמנה אומנם ותיוולדנה החוקות המיוסדים על השכל שיותחלו על ידי בן אדם. אבל תורה שלנו לא מתחילה עם האדם. כאשר תתקבל חוקה אשר כזאת וכאשר תצליח יאמר על המתחיל בה כי האלוה סייעו ולימדו וכדומה לזה. לא כן החוקה שמקורה באלוה. זו כמה פתאום. נאמר לה, היי ותהי. ממש כבריאת העולם. טוב, עכשיו יש כאן סוגיה, מתחת לדברים האלה, יש כאן שאלה שהיא גם כן חשובה. איך אנחנו מתייחסים להתגלות בהר סיני? ויש כאן מגוון דעות, ועוד מעט פסקה ג' זה יותר ברור, אבל כאן יש כאן שני דברים שצריך להבין. יש התורה ויש ישראל. ויש שאלת מערכת היחסים של התורה וישראל. שאלה ראשונה, מדוע ישראל לא מופיע מיד? רק אחרי 26 דורות. מצד שני, חז"ל באים ואומרים שהתורה, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בתורה וברא את העולם. זאת אומרת, התורה קודמת להופעה היסטורית שנקראת ישראל, כן? ובכל זאת אנחנו מוצאים ביטויים שנותנים לנו להבין שעם ישראל הוא גם כן בריאה יש מאין. כן? אז איך אנחנו מתייחסים לדבר הזה? אז יש כאן מגוון דעות, כמו תמיד, כן? המהר"ל אומר שהמעשה של, או המעמד של מתן תורה הוא למעשה המשך הבריאה. הבריאה לא הסתיימה בסוף היום השישי, אלא נמשכת עד מתן תורה.
מאיזה בחינה היא בריאה?
בריאה פשוט, אותה גמרא במסכת שבת, אם אתם מקבלים את התורה מוטב, אם לאו, מחזיר אני את הכל לטובה.
זאת אומרת
שהוא
לא הוסיף, אלא...
לא, זה לא, זה לא עניין, זה פשוט ה... האירוע הזה הוא, אני לא רוצה להגיד המשך ישיר, הוא
קובע את מה שהיה.
המשך הבריאה. אין משמעות למעשה הבריאה, כל עוד התורה לא התגלתה. בסדר?
זה נעשה ביום השני או ביום השני, אין לך ברירה אחרת.
זה נעשה בתוך היום השביעי. בתאריך ידוע, כן, אבל זה לא רק עניין של קרונולוגיה, זה עניין של מהות. עולם בלי תורה, בלי גילוי של התורה, זה עדיין לא עולם. ולכן זה מבחינה מהותית חלק מהתהליך עצמו, כן? דעת הרמב״ם היא שלא, בריאה זה מעשה חד פעמי. כן? לעומת הרמב״ם, החסידות, בעל שם טוב. בכל רגע ורגע יש בריאה מחודשת. אז כמו תמיד יש לנו את כל הספקטרום של כל הדעות בדברים האלה. יש דעות ביניים, כן? הרס"ג יש לו דעה מסוימת, שאותם אירועים מרכזיים שמסופרים בספר בראשית, הם קשורים למושג הזה של בריאה. הפרשה עצמה של בריאת העולם כמובן, אבל מה שקשור למבול, לדור הפלגה, לסיפור של סדום, ליציאת מצרים לאחר מכן, מתן תורה וכו' וכו', כל אלה זה כאילו שרשרת של, 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 של שלבי הבריאה. בסדר? הכל אחד לפי, לפי השיטה, לפי השיטה שלו. עוד מעט נראה מה דעתו של אריאל בדבר הזה, זה בפסקה פג. בסדר? לפחות בשלב זה בפא, כן? מה שהוא אמר, לא כן החוקה שמקורה באלוה, זו כמה פתאום. יש כאן התפרצות פתאומית, שאלה אם זה היה צפוי או לא צפוי, זאת שאלה גם כן, שצריך לדון בה, כן? אבל יש מצב של לפני ההתגלות ומצב של אחר ההתגלות. לפני זה יש עניין של יחידים, וכאן יש כאן עניין של כלל, כי ההתגלות הזאת היא לא לאנשים יחידים, אלא לקבוצה שלמה. בסדר? טוב, אז הוא אומר כאן, הפלגת בדבריך, חבר, תסביר קצת יותר, כן? אז הוא אומר, ואולם העניין המדובר מופלג יותר אפילו ממה שאתה יכול, עוד מעט תראה ש... כי היו בני ישראל המשובדים ממצרים 600,000 איש מבין 20 שנה ומעלה, כולם שומרים על יחסם של 12 השבטים ונקראים על שמם, לא יצא איש מכללם ולא ברח איש אל ארץ אחרת, אף לא בא נוחי במחנם, וכולם מצפים לאשר יעד האלוהה לאבותם אברהם יצחק ויעקב עליהם השלום, כי ינחילם את ארץ כנען. בארץ כנען אז בידי 7 אומות אשר עמדו אז ברום המעלה, ברוב מספרם, בעוצם כוחם ובהצלחתם, שעה שבני ישראל עמדו בשפל המדרגם, ברבות עון ים ובהתענותם תחת יד פרעו, אשר ציווה להמית את בניהם פן ירבו. והנה שלח האלוה את משה ואת אהרון, והם עמדו בכל חולשתם נגד פרעו בכל גבורתו. לא היו בידם כי אם אותות ומופתים לשינוי סדרי בראשית. כן. זאת אומרת, אם זה הכל אותות ומופתים, זה אנשים ממש...
זה
לא חרטומים? לא, החרטומים אנחנו לא יודעים. לפי התיאור הזה, כאן זה אנשים יוצא דופן שאתה לא תפגוש אותם ביום יום. לא, משה ואהרון, כן.
כן, אבל מה שהוא מציג פה, רק להם היו אותות ומופתים, זה לא נכון.
טוב.
הוא אומר... לא היו בידם
כי אם
אותו דמות.
כן. נכון.
פרעה לא יכולה להסתתר מהם, אבל זה בדיוק המאבק שהיה, שגם החרטומים היו להם
את האותות
האלה.
לא, משינוי
סדר ראשית.
אני לא יודע, אני קטן מאוד בכל הדברים האלה, אבל...
לפי מה שכתוב
בתורה. גם אם היו יכולות מסוימות לחרטומים, לזמן מה. בסדר, מוגבל, אפשר, בסדר. התיאור הזה של האריאל זה לא כדי לדייק בכל הפרטים, אלא להגיד פשוט שכאן יש תופעה שהיא יוצאת דופן, שאם אתה מסתכל הרבה רק על חוקות הטבע והתהליכים הטבעיים, ההיסטוריים הטבעיים, אז זה לא היה צריך להתרחש הדבר הזה, כן? ופרעה לא היה יכול להסתתר מהם ולא לצוות לעשות עם האם רעב ולא להגן על עצמו מעשר המכות אשר באו על אנשי מצרים לראשונה בימיהם ואחר כך באנמתם ואחרי כן באווירם ובצמחיהם ובבהמתם ואחרי כן בגופם ובלסוף בנפשותם במות להם ברגע אחד בחצות הלילה היקר בכל משפחה והחביב ביותר כל בכור אין בית אשר אין שם מת חוץ מבתי בני ישראל ולכל המכות האלה אשר באו על המצרים קדמו עזרה והתראה וקביעת מועד, ואף לסור כל מכה, קדמו עזרה והתראה למען יאמן, כי לא מצד הטבע הן, ולא מצד המזלות, ולא על דרך מקרה הייתה זאת, כי אם בכוונה מת האלוה, בעל הרצון ועשה כל אשר יחפוץ, בכל עת שחפץ, שיחפץ בעצם הלילה ההוא, בעצם השעה בה מתו בכור ישראל, יצאו בן ישראל על פי השם מעבדות פרעה, ופנו אל ים סוף, ומורי הדרך שלהם עמוד ענן ועמוד אש הולכים לפניהם והולכים אותם, ובראש העם עמדו אז שני הסקנים האלוהים, משה ואהרון, הנגיד והכהן, נגיד זה במשמעות של נגיד של ימי הביניים, שזה איש פוליטי מובהק, כן? כן, שליט. אשר בראשית נבואתם כבר היו בני 80 ומעלה, בעת ההיא היו לעם רק מצוות מועטות, מורשה מיחידי הסגולה בזרע האדם ונוח, ומשה לא ביטל את המצוות האלה ולא התירם, כי אם הוסיף עליהם בדרך ובהגיע בני ישראל לים סוף, ראו כי פרעה רודף אחריהם, אך העם אשר לא היה מלומד מלחמה, לא הוצרך לכלי מלחמה, כי האלו רק בקע להם את הים, ויראו, וטיבה את פרעה ואת חלו בתוכו, והיה מטילם מתים לעיני בני ישראל, והסיפור ארוך וידוע לרבים. אם זה ארוך, אלא מה...
סיפרת בבר.
כן, סיפרת בצורה מסוימת, כן? טוב. שאלה באמת, למה, מה, מה זה קשור לעניין? טוב. מה, הוא רוצה להחשים אותו, להגיד, אתה לא יכול להבין?
לשכנע
אותי. כן. אז אומר לו כאן, ברוך הדבר, כי כל זה פעולת העניין האלוהי. תורה שניתנה במופתים, כאלה חובה על כל ראיהם לקבלה, כי בלב איש מהם לא יעלה ספק כלשהו. פן יש בזה מעשה כשפים או אחיזת עיניים או פועל הדמיון. אני מרשה לעצמי להגיד שפתאום המלך הזה הוא מאוד חלש ב... מה זה? זה... סיפרתי לך איזשהו סיפור פנטסטי ואתה מקבל אותו, מה, מה קרה לך, כן? איפה... מוזר מאוד, לא? מה? מספיק שאני אספר, אז אני יכול לספר כל סיפור. אני אמציא איזשהו סיפור.
סיפור של
מלך הודו. למשל, לא משנה מה, כל מיתולוגי, כל הסיפור המיתולוגי, למה זה לא יהיה נכון? אז זה גם פנטסטי, לא? זה עוד יותר אפילו שם, זה לא שני אנשים זקנים בני 80 ומעלה. זה שם זה אלים ביניהם, וכל... עוד יותר, אם אני מחפש את ה... לא... לא... חסר משהו כאן, חסר משהו כאן, ומה שאומר לו, כי אם הים ואי בקעו ועברם בתוכו לא היה כי אם פרי דמיונם, הרי שאף יציאתם מעבדות ומות משעבדיהם ולקיחת שללם וישאר, ממונם בידיהם לא היו כי אם בדמיון, ובסברה כזאת אינה כי אם עיקשות של אפיקורסים. טוב, אז אומר לו, ואחר הדברים האלה בהגיע בני ישראל למדבר מקום אין זרע, הוריד להם האלוה לחם משמיים יום יום חוץ מיום השבת, לחם שלא היה כמותו בעולם עד אותה שעה, ואותו אכלו 40 שנה. טוב, הוא ממשיך את הסיפור הפנטסטי הזה, כן? מה, מה, מה הוא רוצה? ומה, אז, ומה התגובה? וגם מופת זה אין להכיש, שער אלה 600 אלף איש ולכל הנלווים עליהם, ירד עמד 40 שנה, מה, אז אתה כן יודע את הסיפור, לא? ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת נכלה, שימש מופת המחייב את כל רועב לקבל אליהם את חובת השבת, בהראותו כי העניין האלוהי כאילו דבק בא בשבת. אז מה, מה, זה ממש לא ברור מה... מה הוא רוצה כאן, לאן הוא רוצה להוביל את הסיפור הזה, כי לכאורה בהתחלה הוא שואל אותו שאלה עניינית לגבי הסיפור הזה, מהות של ההתגלות בהר סיני, עכשיו מספר לו את כל הסיפור של עם ישראל, מתברר מתוך הדו-שיח הזה שחלק מהדברים כנראה הוא שמע עליהם, או שהוא ידע, או שאני לא יודע מה, כן? לא ברור, ועכשיו הוא הולך לפתוח... נושא שולי, הוא חשוב ביותר, זה נושא של קדושת השבת, כן? האמת היא שצריך קצת אולי לדלג, לא, סליחה, נחזור איזה אחורה, איפה זה? איפה? שנייה, כאן, אנחנו נגיע לצדיביו, שזה גם שמה הוא חוזר על כל הסיפור, שמה הוא יספר לו שוב את כל הסיפור מאדם הראשון, ושמה בצד יבב יש לו, אכן, זוהי גדולה הנמשכת בכם מאדם הראשון, זה שוב סיפור על עניין אלוקי, כן? שהיה גדול הנבראים אשר בארץ, ולפי זה נתחייבו לכם העליונות למעלה, מכל נמצא אשר בארץ, אבל מה מאותה גדולה נשאר, בשעת אותו החטא, שזה הסיפור של חטא העגל. יש כאן צורה של הוכחה שהיא קשה לנו היום. היא קשה לנו היום, אבל בסגנון של ימי הביניים, עצם סיפור של יוצא דופן היה נפס אצל לא מעט אנשים כהוכחה מספקת כדי להגיד, טוב, הסיפור הוא אמיתי. זאת אומרת,
עצם הסיפור על מה?
עצם הסיפור, היוצא דופן הזה, כן? מה?
60 ריבו?
כן, אבל הוא לא שם את הדגש על הממד הזה שזה 60 ריבו, וזה לא סיפור ליחידים. הוא אמר תוך כדי שזה אכן 60 ריבו וזה, כן? היום הייתה בא ואומר, תשמע, יש שני סוגי... כן, כן, ברור, 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 ברור. אבל היום הייתה בא ואומר, יש שני סוגי סיפורים. יש סיפור ש... הדמות המרכזית בסיפור זה אחד, ואז אני מטיל ספק בסיפור, ויש סיפור שהקולקטיב מספר על עצמו. בסדר? אם זה קולקטיב, זה כבר סיפור. ואז אני בא ושואל שאלה אחרת, בהנחה שמדובר אכן בקולקטיב. מה היחס בין הסיפור עצמו ובין הקולקטיב הזה? כלומר, האם הקולקטיב קיים והוא מספר את הסיפור, הנה מה שקרה לנו, זה היסטוריה שלנו, או האם הסיפור מכונן את הקולקטיב הזה. כי אם הוא מכונן את הקולקטיב הזה, הוא נטול בספק.
זה בדיוק הנרטיב הפלסטיני.
ברור. בוודאי, בוודאי. כן. זאת אומרת, נעזוב כרגע את מה שהוא אומר לו, כן? וככה ההיסטוריונים מתייחסים לכל מיני סיפורים של המיתולוגיה היוונית, למשל. מלחמת טרוי. האם הסיפור הזה קרה כאשר היה כבר ים, עם יווני, ואני, זה אתונה במקרה הזה, כן? הקולקטיב היה כבר קיים, והוא מספר על עצמו חוויה שקרתה לו, הנה, עשינו מלחמה וזה וזה, ותוך כדי המלחמה קרה סיפור מופתי כזה גם כן, זה, או...
אז אפשר להאמין.
ואז אפשר להגיד, יש קריטריון אובייקטיבי לאמיתות הסיפור, זה כבר אפילו להאמין, זה קריטריון אובייקטיבי, או... שאני בא ואומר, זה סיפור שזקני יוון מספרים על זה, איך הפכנו להיות עם. למשל הסיפור של איך נוסדה רומי.
את
דיברת
על
מלחמת
טרויה, לא?
כן, כן, אבל אני אומר, יש כל מיני סיפורים, לכן מסווגים על זה. הסיפור של טרויה, אז אומרים, יש כאן קריטריון אובייקטיבי. בסדר? ואז אפשר לשלוח ארכיאולוג שיחפש את המיקום המדויק, ברוך השם בינתיים מצאו, אז זה עוד יותר אמיתי. אבל יש משהו בתוך הסיפור עצמו, יש בו ממד של אובייקטיביות. לעומת זאת, למשל, יש לנו את הסיפור של איך רומי נוסדה. זה סיפור פנטסטי גם כן. כן? אבל שמה, גם אם זה קולקטיב של שניים, כן? סליחה?
גם
בעל החיים. לא, באמת, אתה מתייחס לבעל... כן, אז... שמה ברור שזה מיתוס. כי זה הסיפור המכונן. לכן אפשר להבין כאן ולהפרין, למרות שזה לא... היום צריך להבליט את הדברים האלה. הדרך שבה הריאל כאן מעמיד את כל הסיפור הזה, הוא... סיפור שהיו בני ישראל המשועבדים במצרים, זה מתחיל מזה. זאת אומרת, יש קודם כל קולקטיב. ואני אספר לך מה קרה עם הקולקטיב הזה. זה לא שעם ישראל נוצר או נוסד
בעקבות
בהתגלות בהר סיני. ואז כל השאלות הם 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 שאלות טובות. אלא יש קודם כל עובדה היסטורית. והסיפור המסופר בתורה הוא הסיפור שלנו. זה לא הסיפור שמכונן אותנו. לא בגלל התורה יש לנו פתאום מושג שנקרא עם ישראל. אלא יש עם, קרה לו מה שקרה לו, הוא נמצא במצרים. אבל זה מה שהוא רוצה להגיד, הוא כבר עם. כי היו בני ישראל המשועבדים במצרים 600 אלף מבין 20 שנה וכו' וכו'. הוא לא מתחיל מיעקב שיורד למצרים, שזה יחידים.
גם פרעה אומר שזה עם.
נעזוב, נעזוב, נעזוב. קודם כל, קודם כל, הוא מתאר מציאות של עם. לכן אחר כך, כאשר הוא יגיע לתיאור השני באותה פסקה צדי ה', שזה כל הסיפור מי אדם הראשון וכו' וכו', זה כבר סיפור אחר. שם אפשר לשאול הרבה שאלות. אבל הוא לא התחיל מאדם הראשון, ואפילו לא מאברהם שהתחיל מסע מסוים, אלא מהעובדה ההיסטורית שהכל מתחיל מזה שיש קבוצה גדולה במצרים, קרה לה מה שקרה לה, ויש חוויה משותפת שנקראת מציאת מצרים, ואנחנו הגענו לאן שהגענו, כן? אמנם בדרך נעשו לנו כל מיני ניסים ונפלאות, אבל לא בגלל הניסים והנפלאות אנחנו מספרים את הסיפור הזה, אלא מעצם העובדה שעברנו חוויה קולקטיבית. ככה צריך להבין את זה, כי אחרת באמת לא מבינים מה זה קשור למה שהוא אמר לפני זה. לפני זה הוא אמר לו, טוב, אצל אחרים זה תמיד סיפור של איזשהו יחיד שהתחיל, ולא משנה, פילוסוף זה פילוסוף, בודה זה בודה, אותו האיש זה אותו האיש, מוחמד זה מוחמד. כל אחד זה מתחיל באמת מאיש אחד. ואנחנו מתחילים מקולקטיב. מה שמעניין אותו זה לא, איך נוצר הקולקטיב הזה. זה מה שהוא ישאל אחר כך. מה? מאיש אחד, כן, אבל זה עוד כמה פסקאות. כן? ולכן זה לא כי זה סיפור פנטסטי, אלא זה סיפור של חוויה משותפת, מכוננת מבחינתנו, כי זה גיבש אותנו, אבל היינו כבר עם לפני זה. כן? זה מאוד... מאוד חשוב להבין את הדבר הזה, וגם לגבי המופתים, יש דברים שאם זה עדות קולקטיבית, אתה לא יכול להגיד, סליחה, לא, המצאה. המצאה אני יכול להגיד על אחד, על שתיים, על עשר, אבל 600,000, זה כבר יותר קשה. זה כבר יותר קשה. מה, פתאום כולם מסכימים? זה ברור שהיום היו באים ואומרים, רגע, רגע, אבל הסיפור עצמו. אתם באים ואומרים, זה הסיפור שאנחנו מספרים על עצמנו, מזה 3,500 שנה שיצאנו ממצרים. אולי זה המצאה של עזרא, נחמיה, של כמה סופרים ש...
זה ביקורת המקרא.
זה ביקורת המקרא, ודאי, ודאי. תביאו לנו הוכחה שמישהו סיפר את הסיפור לפני זה.
אבל גם במקורת המקרא זה שטויות. הם טוענים שאלוהים ברא את העולם, אבל זה נוודים, וזהו, הם התאגדו לזה. מי אמר שמה שהם אומרים זה כן נכון?
מי?
זה הרי דבר, לפסול סברה אחת כדי להמציא משהו אחר.
כי יש להם. הייתה להם לפחות במאה ה-19, כאשר התחילו לחשוב איך נוצרו החברות האנושיות הראשונות, היה איזשהו מודל סוציולוגי מאוד 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 מפורסם שהסביר פחות או יותר את הדברים האלה. היו אנשים, משפחות נגיד, ונוצר צורך בסיסי, למשל, לשתות. בסדר? אז בדרך כלל חיו בקרבת נער כזה או אחר. טוב? אז כולם התאספו כדי להגיע לנער ולשתות מדי פעם. אבל מה לעשות, משאבים ברוב היו מוגבלים. אז מי שכן יכל היה לגשת למשאב הזה, אמר אולי... לא, נארגן איזשהו ביטחון בסיסי שלפחות מתי שאנחנו צריכים...
המודל הזה לא מוסבר.
מה?
המודל הזה לא מוסבר, הרגע של שפה ביניהם, תקשורת
ביניהם. ברור, ביניהם. ברור, ברור, ברור.
זה... לא, המודל בכלל לא מתמודד עם
השאלה. אבל זה המאה ה-19, זה תחילת הסוציולוגיה. ולכן הסבירו את הכל, כל הצורך בבנייה של, או הקמה של חברה אנושית, כצורך בסיסי קיומי, כלכלי, ביטחוני, לא משנה מה, איזשהו צורך להתאגד, כדי להשיג לקבוצה הזו, בדיוק, לא אידיאל משותף, אלא משהו... שנייה, בסדר.
אבל הם היו ערים לנושא שיש תרבות שפה וכו'.
זה שלב שני, שלישי ורביעי. אם יש מנהרה וקר בחוץ, אז אותם אנשים שתפסו את המנהרה, באופן טבעי, לפי ההסבר הזה, יגידו לאחד אתה שומר, ויגיד, אני לא יכול כל היום, אז שמירה משעה זו וזה. זאת אומרת, באופן טבעי אפשר להסביר כל מיני דברים. זה הכל טבעי.
אבל אתה לא יכול...
למה אני צריך פתאום בסיפור להוסיף עוד כל מיני סיפורים של...
יש סיפור אחר שהוא מעוגן בדברים.
באים אותם אנשים, תוכיחו. את המיתות הסיפור הזה, מול ההשערה שלנו. זה ככה הם הדזיקו את ה...
אבל היו תעודות, והיו
זכים. איזה תעודות יש? במאה ה-19?
לא.
במאה ה-19 איזה תעודות יש?
תעודות של
תורות. איזה פעמים? כן.
וכל זה עוד לא היה שם, עוד לא היו את כל התעודות
האלה. סליחה? סליחה. אני חושב שזה כבר כמה... מאז שהגיע לכאן נפוליאון פחות או יותר, שארכיאולוגים מנסים למצוא, לא הוכחה אפילו, את ההתחלה של התחלה של התחלה של הוכחה של נוכחות של לא רק 600 אלף גברים מגיל וזה, אלא מיליוני אנשים במדבר סיני, הם חייבים להשאיר משהו. הם חנו שם שנים.
40 שנה.
הם אכלו משהו, לא? מה? איפה השרידים? מול האדם שמלכתחילה בא ושולל את אמיתות הסיפור, מסיבה זו אחרת, הוא בא ואומר, לא יודע מה, שריד של משהו.
הם לא הלכו שם.
לסיני? שנייה.
הם הלכו בסעודיה.
עזוב, 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 מה המסלול, מה זה? זה לא משנה.
כן, זה הסינים, אתה לא
מחפש סיני. לא, אתה צריך לחזור. אתה צריך לחזור למאה ה-19. יש באמצע סיני מקום, בדיוק, מה יש שם למעלה? מנזר, יש מנזר שם, לכן מקובל על כולם, לפחות על העולם הנוצרי, שזה כולם, מאה ה-19, כן, שזה המקום. אז בואו נחפש מסביב. אתה רוצה להגיד שהמסורת הזאת היא לא נכונה? אף אחד במאה ה-19 לא התחיל לערער אחרי הקביעות האלה. אז אתה בא, אתה חופר, ו... כלום. עד לפני כמה שנים... עד שקוראים, איך קראו לו? זרטל, זיכרונו לברכה. מה? זרטל.
כן, בשכם.
בשכם. על יד שכם גילה את ה... את המזבח וזה. כל הארכיאולוגים וההיסטוריונים אמרו, המצאה? לא צריך לחזור 3,000 ומשהו שנה הזה. ואז בסקר שלו, שהוא עשה בשומרון, מצא לא מקום אחד או לא שתיים, אלא מאות מקומות שהוכיחו יישובים ונוכחות וכו'. יש הדיים כאלה היום שאומר, מה? נכון, והוא לא היחיד.
המדינה שמתו כל כך הרבה, איפה ה...
אז זה בדיוק, איפה זה? זאת אומרת,
איפה כל אלה שמתו במדבר? איפה? אולי מעד יש נפט למוסלמים, כתוצאה מהעצמות האלה.
הרקע של ביקורת המקרא הוא רקע אנטישמי, זה ברור. והנחת היסוד של אותם חוקרים בגרמניה במאה ה-19, הנחת היסוד שלהם היא שכל מה שמסופר במקרא זה או גניבה ספרותית מימים אחרים, או זיוף טוטלי. אין שום דבר מקורי אצל אותם בני ישראל, הם גנבו וזייפו וזה. בסדר? זה הנחת היסוד. ולכן, הם לקחו כל מודל אפשרי אחר כדי להסביר, אם, בהנחה שהסיפור בכלל היה, מה שלפי דתם לא היה, אם הסיפור הזה היה, הנה, יש לנו עכשיו סיפור אחר שאפשר להעמיד מולו, ועכשיו חובת ההוכחה היא לא עלינו, אלא על זה שמסומן כבר כגנב וזייפן. ברור, כל זה, כן. היום לא נשאר שום דבר מהתקופה ההיא, כן? לא, 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 לא מלמדים היום ביקורת המקרא בסגנון של המאה ה-19. מלמדים, כן, מלמדים ביקורת המקרא, שזה כבר השוואה ספרותית, פילולוגית וכו' וכו', ויש שאלות אחרות. אבל לא השאלות שאותם חוקרים שאלו. בסדר, ויש, אגב, וגם כן עושים מזה סיפור גדול מאוד וזה, אם אותם אנשים היו לומדים חז"ל כמו שצריך, והמפרשים, הם היו רואים את כל השאלות שלהם, כמעט כולם, שנשאלו כבר. בסדר.
זה ספר מדהים, אני
נצטרך לשאול
שם שממש ריקל את כל הסיפור הזה.
יש, באמת, זה לא... כן, כן, אבל אומר, אצל המחשבה שאנחנו, כי אנחנו מאמינים, אז אנחנו טיפשים, ולא שואלים שום שאלה, פתאום זה הופך, נותן להם זה. בסדר, נעזוב את זה. מה ש... לכן צריך לחזור כאן בפיווח, וגם מופת זה אין להכיש, שהרי ל600,000 איש, ולכל הנלווים עליהם, כן? הנלווים זה הערב רב, כן? ירד המן 40 שנה. ואף גם זאת, מה שהמן היה יורד כל ששת ימי המעשה וביום השבת נכלה, ששימש מופת המחייב את כל רועיו לקבל אליהם את חובת השבת. למה? כי העניין האלוהי כאילו דבק בה בשבת. עכשיו, הוא יפתח, זה נעסוק שבוע הבא, הוא יפתח עכשיו דיון על מהות השבת, בסדר? ואיך זה קשור בכלל לדבר הזה. מה שמעניין, שוב כאן לראות,
איך הכוזרי יודע על הדבר? הוא יודע.
הוא יודע הרבה דברים, מתוך התשובות שלו, מתברר...
לא אמרו לו כלום.
לא אמרו לו, אבל אולי הוא שמע מהנוצרי או מה... זה, לפני זה כל מיני...
גם צורת הדיוק שלו על שבת.
מה?
גם הצורה שהוא גם מקשר את המופת של המן לשבת, היא לא חשיבה
יהודית. תלוי. תלוי, זה אנחנו נראה. קודם כל, שבוע אנחנו נראה את הפסוקים, איך זה קשור לכל הסיפור הזה.
אני אומר לו, חוץ משבת.
כן, בסדר, חוץ משבת.
אין לקשר את המן לשבת.
כן, כן. לא, מה שהוא רוצה להגיד לו, אתה שואל על מקרה יוצא דופן מבחינה היסטורית.
על מה
נגיד
המקרה
הזה?
עם ישראל כזה?
כל הסיפור שסיפרתי לך זה משהו יוצא דופן, כן? אז אני אספר, קודם כל אני רוצה להעמיד אותך לפני עובדה אחרת. זה לא רק מבחינה היסטורית, יש עם כזה מוזר. זה גם מבחינת הזמן. מסתכל. אתה אומר, זה יום ראשון, שני, שלישי, וזה וזה, וכולם אותו דבר. הוא אומר לך, לא, לא, זה לא אותו דבר. יש אחד שהוא יוצא דופן, איך אתה מסביר את זה? זאת אומרת, זה לא רק, גם בממדים אחרים, יש דברים שאם אתה שם לב אליהם, ומבין, מבחינת המהות, לא הכל אותו דבר. ודרך הסיפור הזה, אחר כך הוא יחזור לשאלה שהוא שאל. טוב, זה שבוע הבא. גם פורים שמח, נכון. אבל יש עוד כמה שעות, אז...
זה לא היה בסדר. זה לא. זה לא. זה לא.